קהל חסידים עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזיני רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה, ואנחנו כאן איתכם שוב בתוכנית בקהל חסידים. זו התוכנית השנייה שבעזרת השם תלווה אותנו שנה שלמה כאן ברדיו קול חי לאחר השעה 6, וכמובן איתי כאן באולפן הרב מנחם ברוד. שלום הרב ברוד.
שלום, ערב טוב לך חיים, וערב טוב למאזינים.
ערב טוב לכל המאזינים. הרב ברוד, הייתה לנו שבוע שעבר התוכנית הראשונה, אני קיבלתי תגובות, מה איתך?
בהחלט כן, אני חושב ששנינו שמחנו לקבל את התגובות החמות של המאזינים לתוכנית, ואנחנו רק יכולים לקוות ולהתפלל שנמשיך להביא לכם מדי שבוע בשבוע את החוויה ואת הטעימה הזאת מהאור של החסידות.
כי זה בעצם מהותה של התוכנית ועיקר התוכנית. אנחנו מאוד מאוד מקווים שלאחר שנה, אולי עוד לפני כן, אנשים יבינו טוב טוב מה זה חסידות, מי שזה עדיין לא אצלו.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
והערב בתוכנית אנחנו נהיה עם יוסי גיל, שיביא לנו את סיפורו של ניגון. כמובן נשמע גם את הניגון עצמו. נכיר גם את דמותו של אחד מגדולי החסידות הראשונים, רבי מנחם מנדל מקוסוב. והאמנה העיקרית תגיע בהמשך, שיעור בספר התניה עם הרב יחזקאל סופר. ועוד ועוד עניינים ככל שיותיר לנו הזמן.
כן, לפני שנפנה, לפני שאנחנו פונים ליוסי גיל, הרב ברוד, הנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר היה מהות החסידות עצמה. מה זה חסידות ומה זה חסיד? אני קצת חשבתי על העניין, בעניין הזה. אפשר טיפה אולי לחדד את העניין. איפה הקו העובר, או שזה המשך, בין מישהו שהוא מחמיר על עצמו באיזשהו קיום הלכה או בעניין כלשהו, לבין החסידות, שלפי דבריך זה משהו שהוא היותר, הוא ההשתדלות היתר, בעניין של ההנהגה או של ההלכה?
לכאורה זה דומה. השאלה היא מה הדגש. יש את המושג שנקרא חומרה, להחמיר. בחסידות פחות מדברים על חומרה, יותר מדברים על הידור. הידור זה מלשון יופי. בעצם זה לכאורה אותו דבר. השאלה היא המקום שמשם זה בא. החמרה יכולה לבוא ממקום של יראה. יהודי ירא שמיים, הוא פוחד חס ושלום להיכשל, אז הוא מחמיר. ובוודאי שצריכה להיות יראה בעבודת השם, בלי יראה, אין חוכמה.
הוא לכאורה מבטיח את עצמו שלא יקרה...
הוא מבטיח את עצמו שהכל יהיה בסדר, כן. ובוודאי שהיראה נחוצה. הדגש בחסידות הוא על הכיוון של אהבה. לעשות את הדברים לא כל כך בגלל שאני ירא שמה נכשלתי ואני אקבל איזושהי נקודה שחורה. שגם זה צריך להיות, בוודאי שהיראה צריכה להיות, אבל הדגש העיקרי, המניע המרכזי שלי, אני רוצה לעבוד את השם בתכלית השלמות, אני רוצה לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך אהבה, לכן אני מחפש כל דרך איך אני עושה את זה בצורה יפה יותר, שלמה יותר, כמו שאתה רוצה להגיש מתנה למישהו שאתה אוהב, אתה מקשט אותה, אתה עושה אותה...
אתה מוסיף.
אתה עושה אותה הכי טוב, הכי יפה שאפשר, וזו המשמעות של המושג הידור מצווה. כן, כמו בחג הסוכות, אנחנו לוקחים פרי עץ הדר, לוקחים אתרוג, רוצים שהוא יהיה יפה, שהוא יהיה נקי. הרי גם אתרוג פשוט שהוא...
מבחינה הלכתית,
מבחינה הלכתית הוא קשר, אבל אתה רוצה שזה יהיה יפה, שזה יהיה הדר. וזה הרעיון שבא לידי ביטוי בהידור במצוות, שהוא נובע מתוך הגישה החסידית, לעשות את הדברים מתוך שמחה, מתוך התלהבות, מתוך אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, שאז הדברים נעשים בצורה שלמה יותר.
כן, יפה מאוד. טוב, על השמחה ועל ההידור בטח אנחנו עוד נדבר הרבה הרבה.
ואיך אמרת, יש לנו שנה שלמה לדבר על הדברים.
שנה שלמה בעזרת השם. ואנחנו בשמחה רבה עוברים ליוסי גיל. ערב טוב יוסי.
ערב טוב לשניכם, ערב טוב לך חיים, ערב טוב לעבוד.
ערב טוב לך יוסי.
יוסי, הסיפור שמאחורי הניגון, מה הכנת לנו היום?
וגם הערב נבקש לייחד מספר מילים לניגון המושר בליל שבת קודש. ניגון שנתקבל ב... רבים מאוד מקהילות הקודש, מושר בתפוצות ישראל ליל שבת, בהחלט הפך לנכס סון ברזל. מעשה ביהודי חסיד ברסלב, שחי לפני קצת יותר מ-100 שנה באחת מערי רוסיה, ומיילי בלכר, בלכר בתרגום חופשי מיידיש, פחח, יהודי חסיד אמיתי, עובד השם, אשר כמנהגם של חסידי ברסלב, יוצא היה אל השדה הפתוח, להתבודד שעות ארוכות מתוך פחיות עצומות, ולמחייתו עבד הוא בפחחות כמובן. אך מקצוע זה אך ורק שימש לו מקור הכנסה, כאשר הוא למעשה הרוויח את אותן פרוטות שהיה צריך כדי מחייתו, חדל מעיסוקו זה והקדיש את כל כולו ללימוד התורה הקדושה, לחסידות, לעבודת השם. והנה הגיע היום, וביתו מגיעה לפרקה, אך בבית אין מאום. אך ביתו שגדלה בבית שכזה, בית שכל כולו תורה ועבודה, לא ביקשה הרבה, אך מבוקשה היה צנוע סמלה, סמלה חדשה, לכבוד שמחת הנשואים. אך בהגיע המועד, ואביה נאלץ בצער רב לומר לה, כי גם את מבוקשה הזה הוא לא יוכל למלא. אך במקום זאת הוא מעניק לה תשורה נאה, ניגון, ניגון אותו הוא חיבר למילים, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון.
יוסי?
חיים?
זה השיר שאנחנו שומעים אותו? זה השיר שאנחנו שומעים עכשיו?
ודאי.
תמשיך, בבקשה, סליחה.
עוז והדר לבושה, הנשמה הקדושה שעולה לפני בית דין של מעלה, לפני כיסא הכבוד, אחר אריכות ימים ושנים. המילים מתוך פסוקי אשת חיל, הנאמרים ליל שבת קודש, מתוך ספר משלי. כאשר לפי אחד הפירושים, אנו הרי יודעים שפסוקים אלו עוסקים בתורה הקדושה. נשמתו של היהודי, עוז והדר לבושה, כאשר היא מחוברת וכל חייו, חיי יהודי, חיים של תורה, חיים של פנימיות, הרי כאשר הוא עולה בפני בית דין של מעלה, לבושה הנשמה באותו לבוש לבן, זך וטהור, ואז תשחק ליום אחרון. וזכה הניגון הזה אכן להיות מושר עשרות בשנים בבתים יהודיים רבים כל כך.
והמבצע של הניגון שאנחנו שומעים?
רב דוד רפאל בן עמי פיינצ'יל, או מוכר יותר בעבר, דדי בן עמי, יהודי חסיד ברסלב, בעל מנהג חסידי אמיתי שמתעד ומשמר מניגוני חצר הקודש ברסלב, ולא רק.
כן. תודה רבה לך, יוסי גיל, על הניגון והסיפור גם יחד.
ובעזרת השם אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא.
בשמחה.
כמעט בתחילת התוכנית. שלום יוסי.
שלום, שלום.
התוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד, כריכות אור, עבודת יד לכל מטרה, טלפון 054-787-5463, 054-787-5463.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאמור בתוכנית בקהל חסידים, כאן באולפן חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, העיסוק שלנו בחסידות, הרי החסידות הביאה משהו חדש. כן, משהו שלא היה לפני כן. השאלה אם אפשר לשים את זה במרכאות ולומר לכאורה. הרי דביקות, שמחה, אהבת ישראל, זה דברים שהיו קיימים בעם ישראל כל הזמן. התורה מצווה אותנו, תחת אשר לא עבדתם את השם, בשמחה ובטוב לבב, גם בתהילים נאמר בעניין הזה. מה מביאה החסידות שלא היה לנו לפני כן באותם תחומים?
כן, למעשה, אלה שתי שאלות שנשאלות על החסידות משני כיוונים. מצד אחד, אנחנו יודעים שכאשר החסידות התגלתה והחלה להתפשט בעם ישראל, התעוררה התנגדות נגד החסידות. ומצד שני, כמו שאתה שואל, מה היא בעצם חידשה? הרי כל מה שהיא אומרת מופיע במקורות הראשונים, בתורה, בחזל. אז אם היא לא חידשה שום דבר, למה קמה התנגדות כלפיה? ההתנגדות אומרת שכאן נוצר בכל זאת דבר חדש.
אולי זה חוסר הבנה?
בוודאי שחלק מההתנגדות נבע מחוסר הבנה, אבל בהחלט החסידות חידשה, היא חוללה מהפכה. אם כי המהפכה הזאת לא הייתה המצאה חדשה. החסידות לקחה דברים שהיו קיימים בעם ישראל ובתורת ישראל עוד מקדמת דנא, כפי שאמרנו. אבל לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למשהו ממשי, מעשי, שחיים איתו, במיוחד כאשר באותה תקופה הדברים לא היו מקובלים כל כך, זה בהחלט היה מהפכה. ואני אתן לך אולי דוגמה. תאר לעצמך שבימינו קם אדמור חסידי חשוב ומחליט שהוא מתחיל לעבוד בעבודת כפיים, והוא מנחה את כל חסידיו שהוא רוצה שכל חסידיו יעבדו בבניין, יסחבו שקי מלט ויבנו בתים בארץ ישראל. ופתאום אתה רואה יהודים חרידים, עם פאות ארוכות, עם זקן ארוך, כן? עם כל הבגדים, יוצאים ומתחילים לעבוד בעבודות כפיים.
זה מה שהם עושים.
זה מה שהם עושים. עכשיו, זה חידוש? לא. רבי יוחנן היה סנדלר, ורבי יצחק היה נפח, ואנחנו יודעים שרבים מאוד מגדולי חכמי המשנה והתלמוד היו בעלי מקצועות של עבודת כפיים.
אבל למי שהיה רואה את זה, היה שואל, זה מה שאתם עושים? אין דברים אחרים?
לא, זה לא שהוא היה שואל, זה מה שאתם עושים. אנחנו יודעים שהמשנה אומרת, אהוב את המלאכה, והמעלה הגדולה של אדם שעמל בזעת אפו. אבל כיוון שהדבר הזה לא מקובל בימינו, מסיבות כאלה ואחרות, כשאם מישהו יבוא ויעשה דבר כזה, זה יתפס כמהפכה אדירה. וסביר להניח שיהיו כאלה שיתענו שזה נובע מכל מיני כוונות ומחשבות, ואני לא יודע מה עוד. זאת אומרת, לקחת דברים שהם אמנם קיימים, הם אמנם נכונים, הם אמנם אמיתיים, להפוך אותם לדרך חיים, כשהדבר הזה אינו עולה בקנה אחד עם מה שמקובל באותו זמן, זאת מהפכה.
תן לנו דוגמה רבות. את אחד הדברים שהחסידות באמת לקחה.
עכשיו, בוא ניקח את כל הדברים שהזכרת. שמחה, כן? העניין של שמחה נתפס באותה תקופה, זו הייתה תקופה שבה העולם היהודי, נאמר הרציני, היה עולם של תורה. והדגש היה על לימוד תורה, תורה ותורה ותורה, וכל הדברים האחרים נחשבו כמשהו נחות. ופתאום באים יהודים, תלמידי חכמים, גאוני עולם, ומתחילים לרקוד ולקפץ. זה נתפס כמשהו מאוד מוזר. עכשיו, גם כן, היה קיים פער בין תלמידי חכמים לבין פשוטי עם. באה החסידות והתחילה לדבר על אהבת ישראל לפשוטי העם, למצוא מעלות מיוחדות שיש ביהודים פשוטים. זה גם כן נתפס כמשהו שמהפך סדרי בראשית.
לכאורה פגיעה.
לכאורה אפילו פגיעה.
פגיעה בגדולת.
פגיעה בכבוד התורה. הדגש שהוא שם על תפילה. חבל על הזמן, הרי אפשר להתפלל בחצי שעה ולהשקיע את הזמן בלימוד עוד תוספות. כל הדברים האלה שהחסידות חידשה, אני אומר חידשה, כי הם היו חידוש באותה תקופה בעולם היהודי של אותם ימים. היום זה כבר נהפך דבר שבשגרה, זה כבר כמובן התפשט בכל תפוצות ישראל, וכבר אנחנו לא מבינים את עוצמת המהפכה שהחסידות חוללה. אז מצד אחד היא לא חידשה שום דבר, כי כל מה שהיא אומרת, וגם בתחום הרעיוני, התורות של החסידות, כמובן שהכל מבוסס על התורה, הנביאים, חז"ל, הזוהר. אין שום חידוש אמיתי במובן של המצאות. אין המצאות ביהדות. אבל לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם לדרך חיים, זה חידוש, והחידוש הזה נובע באמת מאיזשהו אור פנימי שהחסידות גילתה, אור פנימי עליון שבעבר באמת היה קיים רק אצל יחידי סגולה, כי פנימיות התורה הייתה נסתרת, ובעזרת האור הפנימי הזה, פתאום כל הדברים האלה נהפכו לדבר כאילו טבעי, מובן מאליו שצריך שתהיה שמחה ושתהיה תפילה מתוך דבקות ושתהיה אהבת ישראל. וכך נוצרה המהפכה הזאת של החסידות.
אפשר בעצם אולי לומר במילים פשוטות יותר, שהחסידות באה ונתנה ליהודי את ההוראות ההפעלה. בוא אני אומר לך מה לעשות כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, מה אני אומר לך לעשות כדי לעבוד את השם בשמחה, מה אני אומר לך לעשות כדי לממש את אהבת ישראל. אני נותן לך את הכלים.
היא נתנה את הכלים, היא נתנה את הדחיפה, והיא נתנה גם, חשוב מאוד, את המופת, את הדוגמה. כשכל יהודי בא לרבי שלו ורואה דמות של יהודי, שאצלו יש גם את השמחה וגם אהבת ישראל וגם דבקות, והוא מקרין את הדוגמה ואת המופת הזה על כל סביבותיו, זה הפך את הדברים לממשיים ונתונים בהישג יד, וכך החסידות אכן הצליחה להתפשט ולהפוך לדרך חיים להמוני בית ישראל.
גם לי, בתור יהודי פשוט, פשוט יש מה לעשות עם גדול בתורה. זאת אומרת, גם אותי הוא מקבל, גם אני יש לי מה לעשות שם.
יותר מזה, אנחנו יודעים שבעל שם טוב קירב במיוחד אנשים פשוטים ולימד את תלמידיו למצוא מעלות מיוחדות אצל יהודים פשוטים, עד שתלמידיו, גדולי תלמידיו, היו גאוני עולם. הם היו מתפללים, הלוואי שנזכה להגיע לפשטות, לתפילה התמימה והפשוטה של היהודי הפשוט.
כן, אפשר להמשיך ולדבר על הנושא הזה בלי סוף. אבל יש לנו דברים אחרים, אנחנו פינות אחרות, ואנחנו עוברים לפינה הבאה שהיא חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות סרט ויז'ניץ.
ובכן, אחרי השואה, האדמו"רים שניצלו מאירופה ועלו לארץ ישראל, הקימו מחדש את חצרותיהם, בירושלים, בבני ברק, בתל אביב. אדמור אחד עשה מעשה נועז והחליט להקים חצר חסידית דווקא בחיפה האדומה. זהו האדמור רבי ברוך הגר, בעל מקור ברוך, והחסידות הזאת נקראת חסידות סרט ויז'ניץ.
סרט ויז'ניץ נקראת על שם העיירה סרט, במחוז בוקובינה ברומניה, היושבת על הנהר סירט. האדמור רבי ברוך היה רבה האחרון של העיירה, קודם שגירשו את תושביה היהודים לאוקראינה בימי השואה.
כן, אז פה היה לנו קצת היסטוריה, ועכשיו בוא נדבר על החסידות עצמה. המוטו של חסידות סרט ויז'ניץ הוא שמירת הלשון. שבת פרשת בו, בכל שנה ושנה, שים לב חיים. השבת הזאת מוכרזת שבת של תענית דיבור לאורך כל השבת, מכניסתה ועד צאתה, לאנשים, נשים וטף, לא מדברים דיבורי חול.
בסרט ויז'ניץ בחיפה או כל...
אני מבין שכל חסידי סרט ויז'ניץ, כל חסיד בשבת הזאת לא מדבר דיבורי חול, תעני דיבור.
נפלא. האדמור הנוכחי, רבי אליעזר הגר, מזקני אדמורי החסידות בימינו, מטיף ומעורר במיוחד על עניין החינוך למידות טובות ולדרך ארץ. לא אחת התבטא כי בכל צעד שעשה שקל היטב את ההשפעה החינוכית שלו על חסידיו.
אפשר לומר בערת אגב, אם... אפרופו אירועים שהתרחשו בשבוע שעבר, אם היו שוקלים את ההשפעה החינוכית, הדברים היו נראים אחרת. אבל נחזור לענייננו. האדמור ידוע בקשר האבאי והעמוק לחסידיו. הנה דוגמה בולטת אחת. לפני שנים רבות, האדמור זיהה את כישרונו המוזיקלי של חסיד צעיר, ושלח אותו להשתלם במוזיקה. עד שאותו חסיד נעשה אחד מגדולי מלחיני החסידות בימינו. שמו של החסיד, רב חיים בנט.
טוב, ואם הזכרת את רב חיים בנט, כדאי שנשמע אותו.
כן, נשמע את השיר, ענבי הגפן של רב חיים בנט.
בבקשה מוטי.
תוכנית בחסות כריכיית דניאל רובר, כפר חב"ד, כריכות אור, עבודת יד לכל מטרה. טלפון 054-787-5463, 054-787-5463. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
חזרנו אליכם, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, והרב ברוד, מה ההמשך?
טוב, אנחנו עכשיו נפנה לפינתנו דמות חסידית, ואנחנו עם הרב אהרון כהנה מהעיתון בקהילה, שיספר לנו על... ערב טוב, רב אהרון.
ערב טוב למגישים הנכבדים ולכל המאזינים.
על מי היום... אנחנו נשמע היום?
אנחנו נשמע היום על רבי מנחם מנדל מקוסוב, אבי שושלת חסידות ויז'ניץ, שפטירתו... חלה בשבת האחרונה, י"ז בחשוון, תקפ"ו. רבי מנחם מנדל נולד לרב הקדוש רבי יעקב קופל חוסיד, שהיה מתלמידי אבל שם טוב. הוא למד אצל רב הקדוש רב משה לייב מססוב, שהיה גם מחותנו, ואצל עוד צדיקים וגדולים. עכשיו רוב ימיו הוא שקד על לימוד התורה ועסק במסחר רק כדי להתפרנס כדי הצורך ולא יותר. במצל גדולי הדור הוא קיבל את המשרה של הרבנות בקוסוב, ולמעשה תוך זמן קצר הוא נהפך למורה דרכם של אלפי אלפי חסידים. רבי מנחם מנדל העיד על עצמו שאת כל מדרגות רוח הקודש שהוא סיגל לעצמו, הוא השיג רק על ידי לימוד שולחן ערוך חושן משפט. עכשיו יש איזשהו סיפור מעניין שפעם באו אליו בקובלנה, בתלונה על איזשהו שוחט, שטענו שהוא לא שוחט כראוי, ובא אליו לרב הקדוש מקוסוב, איש שהמליץ שיעבירו אותו מהשחיטה. עכשיו, מישהו אחר בא לרב, אמר לו, תשמע, כבוד הרב, כל הסיפור הזה סך הכל חתיכת שנאה, ורוצים רק לקפח את פנסתו. אז רבי נחמן כמובן הקשיב לאותו יהודי ולא העביר את השוחט מהפנסה. כששאלו אותו אחר כך, הייתכן אתה מקשיב ליחיד שמבקש שלא יקפחו את פנסתו של אותו שוחט לכאורה בלתי ראוי, לעומת רבים וטובים שמבקשים לך שכן תעשה, אז למה אתה נוטה לדברי היחיד ולא לרבים? אז אמר, בפרשת העקדה כתוב שהקדוש ברוך הוא כביכול ציווה לאברהם אבינו לשחוט את בנו. יותר מאוחר הגיע מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אז לכאורה, איך אברהם שמע לכל המלאך נגד דברי הקדוש ברוך הוא? רק העניין הוא פשוט, שבשביל לשחוט יהודי צריך את זה לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה לשחוט את אותו יהודי, אם מגיע מלאך זוטר ואומר לא לשחוט, אז צריך להקשיב ולציית למלאך ולא לציווי האחר. כן. עכשיו, ישנם סיפורים רבים ומפורסמים, אבל אנחנו לא נאריך בהם, אלא רק נזכיר שהוא סיפור קצר, שהרב הקדוש משינובה, כשבא לבקר ולפקוד את קברו של רב נחמן מנדל מקוסוב, הוא הגיע לסעודת ההילולה שהתקיימה אחר כך אצל נרדור, והוא הצטדק כשהוא הגיע למעשה לטיש, לשולחן, הוא הגיע קצת באיחור. הוא הצטדק שהוא התעכב שם בגלל שהוא הרגיש על הציון את קדושת ארץ ישראל. ואז בעצם סיפר לו אותו הרב הקדוש רבי יעקב שמשון מקוסוב, שאכן הרב הקדוש רבי אהרון לייב מפרמישלן אמר עליו שרבי חמדל מקוסוב הוא איבד את עצמו בצורה כזו שבמקום מנוחתו תשרה קדושת ארץ ישראל. למעשה רבי נחמן מנדל הוא אבי שושלת ויז'ניץ, כמו שהזכרנו בתחילת הפינה, ויצאו מהם אדמו"רי ויז'ניץ, סרט ויז'ניץ, ולמעשה עוד הרבה רבנים שנושאים את שם משפחת אגר.
בסדר, בעצם מה שנשאר היום מקוסוב זה, כמו שאמרת לקראת הסוף, זה שושלת חסידות ויז'ניץ, כן?
ויז'ניץ וגם קוסוב.
וגם, יש קוסוב היום?
כן, יש היום קוסוב בארצות הברית.
כן?
אדמו"ר מקוסוב רב חשוב וגם דיין אדמור שאפשר לקרוא לו מאוד מאוד פופולרי באור פארק.
זה משהו מהמשפחה? זאת אומרת, זה
כן, בוודאי.
קשר הוא ישיר מהמשפחה.
כן, הוא נושא את שם משפחת אגר.
בסדר, תודה רבה. תודה לרב אהרון כהנה.
בבקשה.
שדיבר איתנו על דמות חסידית, ובעזרת השם שוב, בשבוע הבא.
בעזרת השם, שלום וברכה.
תודה רבה, והשבוע גם כן אנחנו ציינו את חף במרחשוון, שזה יום הולדתו של אדמור הרשב, האדמור החמישי, רבי שלום בר מלובביץ', והיה ניגון שהוא מאוד חיבב אותו במיוחד, והוא גלה, לאחר מכן, בימי מלחמת העולם הראשונה, הוא גלה לרוסטוב, ושם ברוסטוב הוא מאוד אהב את הניגון הזה, והניגון נקרא ניגון מרוסטוב, אנחנו נשמע אותו בביצועו של אברהם פריד.
Oh.
עכשיו הרב ברוד, אנחנו עוברים לשיעור הקבוע מפי הרב יחזקאל סופר בתניה. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר עם מקדמה, ועכשיו אנחנו מדי שבוע נעבור פרק אחר פרק. והקשה הרב יחזקאל סופר.
בפינתנו השבועית נפתח כרגע בספר התניה הנחשב כתורה שבכתב של החסידות. הספר פותח את פרקו הראשון בדיון תלמודי להגדרת המושגים צדיק, בינוני ורשע. ממשיך בחלק השני של הפרק, מחדש לנו על יסוד כתבי האריזל שישנם בקרבנו שתי נפשות, בהמית ואלוקית. ובחלק השלישי של הפרק מסיים בקביעה שהנפש הבאמית של יהודי יש בה עדינות מסוימת ומידות טובות תורשתיות, מה שאין כנפשות אומות העולם הם רע גמור, וגם מעט ההומניזם שנראה בהם אינו אלא לאינטרסים עצמיים בלבד. ולכאורה תמוע, שהרי לא היה צריך להתחיל את התניה אלא בענייני חסידות של הספירות או בנושא הקשר אל הרבי הצדיק וכדומה, ומה איתה מהפתח בהגדרות תלמודיות של צדיק, בינוני, רשע, וכי ביקש לתת לנו אמת מידה למדידת צדיקים. אבל לאור הקדמתנו בפינה בשבוע שעבר, שנקודת התמצית של התניה היא להציב מטרה של עבודה פנימית שעניינה שינוי האישיות, ולא די רק בעבודה חיצונית של דתיות בהתנהגות ההלכתית. לכן ראה רבי שניאור זלמן בעל התניה צורך לבסס הנחתו זו במקורות תלמודיים, שהחשוב שבהם הוא הסיפור שמסופר בגמרא מסכת ברכות על רבא, שהוא הדגים לתלמידיו בעת שעסקו בדירוג צדיקים, רשעים ובינונים, באומרו על עצמו כגון ענה בינוני. ומעתה, אם נניח ששלושת הדרגות עוסקות רק במצב החיצוני של התביעות המעשיות של המצוות, הרי שצדיק הוא מי שמקיים כל המצוות, רשע הוא העובר על רובן, ובינוני זה מחצה על מחצה, מין מסורתי שכזה, מחצה זכויות, מחצה אבונות. שאלת השאלה, הייתכן? האומנם רבא מגדולי האמוראים, אשר לא פסיק פומה מגירסה, יאמר על עצמו הערכה כל כך רחוקה מהמציאות? והערכה נחותה כזאת זה אפילו לא נקרא ענווה. זה כאילו האדם גבה קומה יגיד מתוך ענווה שהוא נמוך קומה. זאת לא ענווה. אלא מכאן הוכחה על כורחנו שההגדרות עוסקות במכלול האישיות ובאיזון בין שתי הנפשות, ואז הקריטריונים פנימיים יותר. רשע זה מי שמסוגל להיכשל אפילו בעבירה אחת, נקרא רשע. כמו להבדיל בכדורסל, אם יש ניצחון של 98-99, רק נקודה אחת. אבל הוא נוצח על ידי הנפש הבאמית, הוא במינוס, הוא נקרא רשע. על כורחך, כדי להיות בדרגת בינוני, אין בו אפילו עבירה אחת. הוא מקיים את כל המצוות. אם כן, נשאלת שאלה, מדוע הוא קרוי בינוני? הוא מושלם. אלא הבינוניות שלו היא לא לרוחב, לא בינוניות כמותית, בינוניות לעומק. משל למה הדבר דומה? כשקונים בצל בשוק, לפעמים קורה שחצי בצל רקוב. אבל יש הבדל, אם הבצל רקוב בחציו הימני, אז אף אחד לא ייקח אותו. אבל הבצל בנוי מגלדים. לפעמים שלושת הגלדים החיצוניים של הבצל נראים שלימים להפליא. אבל הליבה הפנימית רקובה. לפעמים יכול להיות שגם גלד המעשה, גלד הדיבור, גלד המחשבה, בהתנהגות ההלכתית הוא מעולה. אבל בליבו פנימה עדיין מלחשת התאווה. ואילו הצדיק, שהוא המודל של השיא הנדרש בעבודת השם, הוא מגיע לדרגה שאין לו כלל תאווה לרע. שמה תאמר, ולא הקריטריון ההלכתי תלמודי רואה אמנם בבינוני מחצה אבונות או מחצה זכויות? ורוב זכויות נקרא צדיק. אז איך אנחנו אומרים קריטריון אחר? מחדש רבינו הזקן הבחנה דקה בין צדיק בשם המושאל ובין דירוג של מהות אישיותו. כשמדובר לגבי הדין של ראש השנה, רוב זכויות, המוזניים הכריעו לקו זכות והוא נכתב לחיים. אבל כשמדברים על הגדרה מהותית, זה קריטריונים פנימיים יותר. כמו ההבדל בין דוח שהמורה נותנת באסיפת מורים על התלמיד המסוים, התלמידה המסוימת, ואומרת שהיא ממש תלמידה טובה. מה קרה? הכל בסדר, מבחנים, אין איחורים חיסורים, התנהגות, הכל בסדר. אבל כשמדברים עם היועצת החינוכית שהיא מודדת את כללות האישיות, את ה-IQ, את ה-EQ, פה ייתכן שהיא תאמר שהתלמידה הזאת היא בינונית, כשכוונתה בינונית באישיות. הרי מה למדנו? שבקטע הראשון בעל התניא מניח את הגרעין הרעיוני של שיטת חב"ד, שהיא העלתה את רף הדרישה בעבודת השם עד שמה שנקרא בטרם החסידות, צדיק, רוב זכויות, אינו מגיע אפילו לדרגת הבינוני, שהרי בינוני אין לו אף עבירה כלל. וכל שכן הצדיק שבחסידות, זה לא רק שלימות בתורה ומצוות, אלא ליבו חלל בקרבו, כמו שאומרים חז"ל על דוד המלך, והוא נקי אפילו מפוטנציה של רע. על פי זה יהיה גם מובן למה חז"ל אומרים, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור. לו הצדיק היה רוב זכויות, אז יש הרבה כאלה. אבל מאחר ומדובר בצדיק המושלם שהפך את הצד הבעמי שלו גם לקדושה ואין לו אפילו תאווה, כאלה יש בודדים, עד כדי שנאמר וצדיק יסוד עולם. בפעם הבאה בעזרת השם נתייחס לקטע השני של הפרק, שהוא מחדש את קיומן של שתי הנפשות בכל יהודי.
תודה רבה לרב יחזקאל סופר על השיעור בספר התניא. ואגב, שיעור בחסידות מפי הרב סופר אפשר לשמוע הערב ובכל יום חמישי בערב בשעה 10:30 בערב בנשמתה דאורייתא, רחוב נג'רה 38, ירושלים.
כן, ואנחנו ממשיכים, אנחנו לקראת סוף התוכנית. הרב ברוד, אבות החסידי, רק לפני כן, אבות חסידי, זה איזה סוכריה, זה משהו רציני? סליחה לשאלה הקשה.
אבות חסידי הוא לא סוכריה, הוא אולי לפעמים אנשים מתייחסים אליו כסוכריה.
בדיוק, בגלל זה התכוון.
אבל יש בו את כל העומק של החסידות. לפעמים אתה צריך הרבה ללמוד כדי להבין עומק של וורד, של פתגם, שמתמצת נקודה מאוד מאוד עמוקה.
בדיוק הפוך, זאת אומרת, צריך מאוד להבין לעומק כדי להבין מה יש בוורד.
בהחלט.
כן, בבקשה.
אז בשעה שהתוכנית הזאת משודרת, מתקיים בארצות הברית אחד האירועים המרשימים ביותר של תנועת החסידות בדורנו. זה הכינוס העולמי של שלוחי הרבי מלובביץ' שמביאים את אור היהדות ואור החסידות ממש לכל פינה נידחת על פני תבל. מספרים ששליח צעיר שעמד לצאת לשליחות ניגש אל אחד מזקני החסידים וביקש לשמוע ממנו כמה הוראות והדרכות. זה היה בדיוק כמו בשבוע הזה, שבוע של פרשת חיי שרה. שאל אותו החסיד הזקן, אמור לי, בפרשתנו מסופר בעריכות על שליחותו של אליעזר. כמה פעמים להערכתך מוזכר שמו של אליעזר בפרשה? מה אתה אומר, חיים?
אני לא יודע.
אתה לא יודע. החסיד אמר לו, אני יודע, בטח איזה 10 או 20 פעמים. אמר לו החסיד הזקן, טעות בידך. אפילו לא פעם אחת. כשאליעזר מציג את עצמו לפני משפחתה של רבקה, הוא אומר
עבד.
רק שלוש מילים, עבד אברהם אנוכי. וכך הוא מוזכר לאורך כל הפרשה, ויומר העבד, ויקח העבד, כי זוהי מציאותו האמיתית של שליח. אליעזר היה שליח. המציאות שלו היא שהוא שליח של המשלח, והוא עצמו, כמשהו לעצמו, לא קיים כלל. וסיים החסיד הזקן, אם תשים את עצמך בצד ותזכור תמיד מי שלח אותך, אתה תצליח בשליחותך.
השליחות תהיה אמיתית.
נו חיים, וורד כזה זה סוכריה?
אני צריך עכשיו לחשוב על זה. אין לנו מספיק זמן, אני אחשוב על זה, אני מבטיח עד לתוכנית הבאה בעזרת השם. כן, אנחנו בסיום התוכנית, הרב רוט, תודה רבה.
תודה רבה לך, תודה למאזינים שהיו איתנו.
כן, תודה למוטי קופר הטכנאי, ושוב, כמו שהרב ברוד הודה למאזינים, כתבו אלינו תגובות לתוכנית, בקשות שלכם לרחוב הירקון 8 בבני ברק, או בפקס 03-578-5541, 03-578-5541. אנחנו נפרדים מכם, יום חמישי, שבת שלום, שבת שלום ומבורך, ואנחנו שומעים ברקע את הזמר ויליגר, ישראל ויליגר, מתוך הדיסק הטובים שבטובים של גדעון לוין.
אטרס בעלו גם ברינו ובצולו